תשוקה דינור,
שבת שלום.
כמעט שבת שלום גם לך, שימון. הכותרת של הזיקוק שאני מעלה היום היא, האם לאחר זו מחלה?
תשאל אותי.
לא רוצה לערב נושאים אישיים.
כן.
לא שואל. אבל אתה אולי יודע שאני...
לא, כי אני חי בזמן יווני, אתה יודע, זמן בדוי.
זה בסדר, אני כבר לא מעביר ביקורת, תכף תבין למה.
לא, אני, כן.
כי אני פעם מאוד העברתי ביקורת. אני כמנהל התנהלתי תמיד בחוסר סובלנות לאנשים שמאחרים, כי ראיתי בזה חוסר כבוד, זלזול, בזמנו של האחר.
מה גרם לך לשנות את דעתך?
כי זקנתי. לא שיניתי דעתי, לא שיניתי דעתי, אבל זקנתי, ואז מיתנתי את הביקורת, כי הבנתי שאני לא יכול לתקן את כל העולם. אבל הרבה מאוד זמן, אני מחפש סיפור על איחורים, כי חשוב לי להעביר את המסר הזה. והנה, הזדמנות נפלה לידיי. לפני כשבוע, ישבנו כמה חברים לקפה. לפעמים, שמעון, כדי להתחמק מנושא פוליטיקה, מחלות ונכדים, אני שואל את החברים תמיד, אולי תגידו מה דעתכם על נושא מסוים. ואז אמרתי להם באותו הבוקר, כשאני אומר לאחר, מה זה מציף בכם? כמו שאתה שאלת אותי בהתחלה. והיה שם בחור אחד שלא הכרנו, שנלווה לאחד מהחברים, הוא חייך במבוכה וביקש לשתף חוויה משלו, על המחיר שהוא שילם על איחוריו. וכך הוא מספר לנו. אני לוקח אתכם כ-40 שנה לאחור, אני הסטודנט באוניברסיטה, מתיישב בספרייה ליד מישהי המוקפת בערימת ספרים. עכשיו מסוים אני פונה, היא פונה אליי בלחש, תגיד, הקשה עליך להשגיח על הדברים שלי, אני כבר חוזרת. הנהנתי לה בראש, ואז היא אמרה לי, כשהיא חזרה, תודה רבה, בלחש. כי זו ספרייה. זה בסדר, בכיף, אני לוחש לה חזרה. ואני מציץ בה כשהיא חוזרת לניירת, משהו בא כל כך קורן. ואז חולפת דקה ואני לוחש אליה, תצטרפי אליי לקפה בקפיטריה. והעיניים שלה מטפסות לכיווני, אני כמעט טובע בירוק שבהן. חיוך חם נשלח אליי ואז היא לוחשת אליי בחזרה, תן לי כמה דקות ואני בא. אגב, הלחישות זה לא בגלל הרומנטיקה, זה בגלל הספרייה. וכך הכרנו, נועה ואני. כך התחלנו לצאת, כך אהבתנו פרחה, והביאה לחיי המון צבע והתלהבות מחד, והמון רוגע מאידך. כל השנים שהייתי איתה ממש ריחפתי בעננים. נועה הייתה מוכנה להבליג על הכל, חוץ מדבר אחד.
איחורים.
האיחורים שלי. האיחורים שלי. זה כל כך חייב על אושרנו, ואני באופי שלי מפוזר, לא די כאן, מתקשה בלוחות זמנים. והיא כל כך התקשתה לחכות לי 10 דקות במסעדה למשל, או התקשתה להשאיר כרטיסים בהצגות לקופאית, כי כמעט תמיד לא הגעתי בזמן. והיא הייתה נכנסת לבדה ומשאירה לי את הכרטיסים אצל הקופאית. אני ידעתי כמה קשה לה, כל כך לא אהבתי את המבוכות שלה, אבל תמיד, תמיד הייתה לי הצדקה חיצונית. תמיד היו פקקים, תמיד טלפון דחוף שעיכב, תמיד היה משהו ששכחתי בבית. חלפו 2 שנים, ונועה החליטה לוותר על אהבתנו. שסיפרה לי אז על מחשבות הפרידה בגלל האיחורים שנתפרשו אצלה כחוסר כבוד, לא ניסיתי אפילו לשכנע אותה, כי ידעתי שיהיו אלה הבטחות סרק שלא אוכל לקיים אותם, כמו בעבר. אני הנחתי שאיחורים זו מחלה. ובאמת דרכינו נפרדו, אבל ליבי נשאר איתה. יצאתי עם נשים אחרות, אף אחת לא מצאתי את הקסם והאיזון שהיו בה. חברים סיפרו לי אחר כך שהיא נישאה, שהפכה לאשת קריירה, נולדו לה בנים. אני, כך הוא מספר, היו לי כמה מערכות זוגיות, חלקן רבות שנים, אבל אף אחת מהן לא הבשילה ולא צלחה. חלפו הרבה מאוד שנים. יום אחד זוג חברים מזמין אותי להצטרף לטיול מאורגן למזרח אסיה. אני התלבטתי, מרגיש נוח להצטרף בגפי, אבל אמרתי, יאללה, אפנק את עצמי, והחלטתי שכן. 2 שבועות לפני הטיול, נפגשה הקבוצה עם המדריך להיכרות. ולא תאמינו, אני הגעתי לפני הזמן. נכנסתי, התיישבתי, חברי הקבוצה שאני לא מכיר, מתחילים להגיע בהדרגה, ואז, ממש לפני התחלת המפגש, נכנסת רוח שערה ומתיישבת. לבושה מדליק, עכשיו היא כבר עם משקפי ראייה אופנתיים, פסי כסף דקים, שזורים בשערה, זו נועה. באמצע שנות החמישים שלה, וואו, כמה זה עולם לה. הלב שלי מנטר בחזה. והיא עסוקה בלהתארגן, מתיישבת בכיסא בשורה לפניי, היא לא מבחינה בי. ואז כשהמדריך עושה התנחת הקלה בדיבור, אני רוחן אליה מאחור, מניח יד על כתפה. וואו, זה אותו ריח בוסם. ואני לוחש לה את המילים שלה מהספרייה מאז. תגידי, הקשה עלייך להשגיח על הדברים שלי? אני כבר חוזר. והיא לא מפנה את הראש שלה בכלל. היא רק מניחה את ידה על כף ידי המונחת על כתפה, וסוגרת את אגרופה על כף ידי בחום ובעדינות של פעם. סוף סיפור. נסענו לטיול לווייטנאם וקמבודיה. נועה הגרושה, אדריכלית ידועת שם, שני בניה בצבא ובאוניברסיטה. אני עדיין רווק. ובמהלך הטיול נרקם קשר מחודש. למוד ניסיון, הגעתי ראשון לכל סיור ולכל מועד שנקבע. באורחות הבוקר אני הקדמתי אותה ושמרתי למקום לידי. באוטובוס הייתי הראשון שמגיע, לא מאפשר לאיש להתיישב לידי, רק ממתין לנועה. ואל תצחקו, פתאום מצאתי את עצמי שאני מאיר לאלו שאחרו. ואחרי כמה ימים כבר כולם התייחסו לנו כזוג. בשבוע השני כבר ויתרנו על חדר אחד בבתי המלון. חלפו מאז, כך הוא מסיים, כבר הרבה שנים, ואנחנו עדיין זוג, עדיין אוהבים, ואני עדיין לא מאחר אף פעם מאז. כך סיפר לנו דורי, השמות כמובן בדויים. תגיד לי, אני שואל אותו, נראה שהכל בסוף מסתדר, אז מה, אז איזה מחיר שילמת על האיחורים שלך דאז? ודורי מביט בי במבט עצוב ואומר, שילמתי מחיר ענק. אתה יודע, קודם כל איבדתי עשרות שנים שיכולתי להיות איתה, אבל בעיקר ובעיקר החמצתי ללדת איתה ילדים, כי אני אומנם אוהב ומכבד את הילדים שלה, אבל ילדים שלי, אין. ואין יום, אין יום שאני לא חושב על ההחמצה הזאת. ובעניין איחורים, כך הוא אמר לי, אתה יודע, אני היום אדם הכי דייקן שיש. מחויב לחלוטין ללוחות זמנים ולהבטחות. ולא מסוגל לשאת אנשים שאינם מכבדים זמנם של אחרים. כמה חבל שלא השכלתי אז להשתנות. ואז שמעון, כשיצאנו החוצה, הייתי לידו, הוא מצביע לי ולנו על הפגוש של הרכב שלו, ושם מתנוססה מדבקה. לאחר, זו לא מחלה, זו בחירה. לאחר, זו לא מחלה, זו בחירה.
אני מסכים ואני חותם. אני רק רוצה להגיד לך דבר, משפט אחד, שאלו שמאחרים לא בהכרח, לפחות לא כולם, לא, זה לא נובע מזלזול. זה הפרשנות שנותן האיש שאחרו, לא. אבל לא תמיד זה בא מזלזול.
אלא?
זה בא מכל מיני סיבות אחרות.
מחלה, כמו שאתה אומר, זה מחלה.
אני לא אמרתי מחלה. זה פסיכולוג, אני לא פסיכולוג. פסיכולוג צריך לענות על זה. יש לזה בוודאי סיבות פסיכולוגיות. אבל זה לא תמיד נובע מזלזול. המאחר לא תמיד מודע לזלזול שלכאורה הוא מקרין.
כן. אוקיי, איך אנחנו אומרים תמיד? זה חומר למחשבה.
חומר למחשבה, כן.
לא מביאים דעה חד משמעית, חומר למחשבה.
כן. שוק הדינור, אחלה סיפור.
תודה שמעון, זיקוקין דינור של יום שישי.
שבת שלום לך.
שבת שלום גם לך.